אז אנחנו קוראים עכשיו קטעים נבחרים מהמקורות בנושא חיבור העולם בדור האחרון. אנחנו נמשיך בקטע מספר 25 מתוך בעל הסולם, מאמר השלום של בעל הסולם. להתחיל?
כן, במאמרים האלה אין לנו הרבה בקשר לדור האחרון, בקשר לחברה העתידה שצריכה לקום בזמננו. קשה לנו בלי הכוונות מדויקות מצד אחד, מצד שני כנראה שזו הדרך שאנחנו צריכים להגיע ולהיות בספקות, בבירורים, ורק בצורה כזאת להתקדם, כי אז זה פשוט הדרך של בניית הכלים ותיקון הכלים. אז בבקשה, בוא נראה כמה שאפשר להבין, וכמה שלא, אז נבין מתוך הניסיון שלנו בחיים יום-יום. קדימה.
ציטוט מספר 25 מתוך מאמר השלום של בעל הסולם. בעת אשר כל שיעור העבודה בהשפעת זולתו מתבסס על שם החברה לבד, הרי זה יסוד רעוע, כי מי ומה יחייב את היחיד להרבות תנועותיו להתייגע לשם החברה. כי מין פרינציפ יבש בלי חיות, אי אפשר לקוות ממנו לעולם שימציא מוטיב פאוור לכוח התנועה, אפילו לאנשים המפותחים. ואין צריך לומר לאנשים בלתי מפותחים. ואם כן, הועמדה השאלה, מאין ייקח הפועל או העיקר מוטיב פאוור המספיק להניעהו אל העבודה? כי שיעור לחם חוקו לא ימעיט ולא ירבה בסיבות פיזור כוחותיו, ושום מטרה וגמול אינה עומדת לפניו.
כן, זאת אומרת, אם אנחנו נשאיר ככה בני אדם, ברצון לקבל שהם נבראו מצד הבורא, אז לא יכול להיות שאי פעם הם הגיעו לאיזה תיקונים נכונים. כי הרצון האגואיסטי, הוא ילמד אותם איך פחות לסבול בכל מצב ומצב, אבל לא שיביא אותם לתיקונים מעל המצבים שהם יעברו. לכן, ללא שיטה, שיטת התיקון שמתגלה לבני אדם, אין להם שום עתיד הטוב. זה מה שהוא אומר, שמאיפה ייקח מוטיבציה אנשים שצריכים לעבוד, לעבוד למען החברה, לעצמו זה ברור, אבל למען החברה זה כבר בעיה. ואנחנו מבינים שאם הוא לא יעבוד למען החברה ודרכה למען הבורא, אז כל הבריאה היא בשביל מה היא? אם היא לא מביאה את האדם לתכלית, לדבקות בבורא. זאת אומרת, לכולו להשפיע. כן, בינתיים נמשיך. זה ברור.
ציטוט מספר 26, מתוך אותו מאמר השלום של בעל הסולם. ואם תאמר שיש עצה על זה, להעמיד משגיחים עליהם באופן שכל המתעצל בעבודתו יענש ויתלו ממנו את לחם חוקו, אכן אשאל, אמור לי, מאין ניקחו המשגיחים בעצמם את המוטיב פאוור לעבודתם? כי העמידה במקום המיוחד והשגחה על אנשים להניע ולהגע אותם היא גם כן תרחה גדולה, אולי עוד יותר מהעבודה עצמו. ועל כן נדמה הדבר כמו הרוצה להניע מכונה בלי לתת לה חומרי דלק. ולפיכך משפטם חרוץ להעבד מצד הטבע, כי חוקי הטבע יענישו אותם משום שאינם מסגלים את עצמם לקיים פקודותיה. דהיינו, שיעשו אלו המעשים של השפעה לזולתו מבחינת העבודה להשם יתברך, כדי לקיים ולבוא מתוכה לתכלית מטרת הבריאה, שהוא הדבקות בו יתברך, שדבקות הזה מגיעה לעובד במידת שפעו הנעים רבת העונג, ההולך ומתרבה אליו עד שהוא רצוי להתרומם בהכרת אמיתיותו יתברך, הלוך ומתפתח עד שזוכה להפלגה הגדולה שעליה רמזו בסוד הכתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך. וצייר לעצמך, אם העיקר והפועל היו מרגישים לעיני מטרה הזאת, בעת עמלם לאושרם של החברה, בטח שלא היו צריכים אפילו למשגיחים עומדים עליהם, כי כבר היה מצוי להם מוטיב פאוור בסיפוק גמור להגיעה גדולה עד להרים את החברה למרומי האושר.
זאת אומרת, ברור אנחנו לא יכולים בחברה רגילה להגיע למצב שאנשים יעבדו בחריצות לטובת החברה, לטובת העולם מעצמם, כי האגו שלהם וכל זאת הטבע שלהם לא יתאפשר להם את זה לעשות. אז אפילו שאנחנו נראה להם איזשהו משהו בעתיד יפה וטוב, האידיאל הזה הוא לא ייתן להם חומר דלק שהם צריכים יום יום וכל רגע ורגע כדי שיהיה להם מוטיבציה מספיקה כדי לתת ממש יום ולילה מאמצים הגדולים למען החברה כרגע. ולכן אין לנו שום אמצעי לחייב או להשפיע כך לעובדים קשה שיעבדו למען איזה רעיון המופשט. אי אפשר. האגו שפועל בכל רגע ורגע, הוא דורש בכל רגע ורגע תשלום, מילוי, פיצוי. ואין מוטיבציה לזה. מה עושים? בבקשה. 27.
ציטוט 27 מתוך כתבי הדור האחרון של בעל הסולם. לא כידונים ולא חינוך ודעת הציבור יוכלו לשנות את טבע האדם שיעבוד מרצונו החופשי בלי חומר דלק מתאים.
זאת אומרת, לא מצד הטוב ולא מצד הרע. איך שלא תתנהג עם החברה, עם העם, אתה לא תוכל לחייב אותו לעבוד בצורה חרוצה, במסירות נפש, כמה שאפשר יותר, כדי לבנות חברה טובה יפה. אמנם שכולם יודעים שזה טוב. אף אחד לא חושב שלא. אבל אין כוח להתגבר על האגו ולבצע פעולות שעליהם אין חומר דלק. זה כמו מכונה, אתה לא יכול כמה שתצעק וכמה שתיתן מכות לאיזה מנוע ברזל, אתה לא תוכל להניע אותו. ואז?
ולפיכך הוא כללה לדורות, כי מתי שיעבירו ויבטלו משטר הכפייה, יחדלו העובדים לתת פריון עבודתם שיספיק לקיום המדינה. ואין עצה לזה, אלא להביא בלב העובד אמונת שכר ועונש רוחני מן השמיים היודע תעלומות, אשר על ידי חינוך ותעמולה מותאמת, אותו שכר ועונש הרוחני יהיה חומר דלק מספיק לפריון עבודתם, ולא יצטרכו עוד למנהלים ומשגיחים שיעמדו עליהם, אלא כל אחד ואחד יעבוד בשביל החברה בנפש חפצה יותר ויותר כדי לזכות בשכרו מן השמיים.
זאת אומרת, אם אנחנו רק מגלים את הקשר של האדם לכוח העליון, ואנחנו נותנים לו את הקשרים האלה לכוח עליון, דרך החברה, ודרך עבודה, אז העבודה היא הופכת להיות לשכר, והיגיעה היא הופכת להיות לתגמול, והוא ממש מרגיש עד כמה שהוא משקיע יותר, עד כמה שמתקדם יותר. בוא נגיד כמו לאימא, שהיא עושה משהו לתינוק שלה, עד כמה שהיא מרוצה שהיא יכולה לעשות בשבילו משהו, ובשבילה זה לא עבודה קשה, אלא זה תענוג. הרבה שהיא נותן דוגמה, נגיד, מביאים למלכת אנגליה את הנכד שלה. כן? אז היא משחקת עמו קצת להנעתה, ואחר כך אומרת, טוב, קחו אותו, הוא צריך לאכול. לא, היא אומרת, תנו לי, אני אתן לו גם כן לאכול משהו. תביאו לי דייסה, אני אתן לו, תביאו לי בקבוק, תביאו לי משהו, אני רוצה בעצמי. למה? זה עבודה של, יש לך 20 משרתות. לא, היא מקבלת תענוג מזה שהיא נותנת ושהיא מכילה את מי שהיא אוהבת, מי שיקר לה. אותו דבר אנחנו. זאת אומרת, רק לשנות את החשיבות. רק לשנות חשיבות. ושעבודה היא תהפוך להיות לשכר. לא. למלכת אנגליה לא ישלמו כסף על זה שהיא מכילה את הנכד שלה. לא. אלה למשרתת מבחוץ משלמים כסף שהיא תשרת, שהיא תכיל. אבל למלכה עצמה לא. כי העבודה בשבילה הזאת, ההגיעה, היא מבזבזת כמה קלוריות, אבל בשבילה זה תענוג. מה שהם כן למשרתת, זה רע, שהיא מכילה את אותו התינוק. זה עבודה, ולכן למשרתת צריכים לשלם כסף, ולמלכת אנגליה לא, היא עוד בעצמה מוכנה לשלם כסף, שיתנו לה להכיל את התינוק. נכד שלה. כן, דודי?
מה זה כדי לזכות בשכרו מן השמיים?
לדביקות.
הוא מקבל את זה מהשמיים או מהחברה? ממי הוא מקבל את הכבוד, לא, את הדרייב?
דביקות מקבלים מהבורא. הכלי של הדביקות, מעמידים אותו בקשר עם החברים.
ומה זה להביא בלב העובד אמונת שכר ועונש רוחני?
שעל ידי זה שאני עושה עכשיו פעולות גשמיות, יהיה לי מזה, בתוך זה, שכר ועונש רוחני, שכר הרוחני.
ולמי אני עובד? לחברה? לבורא? איפה ה...
זה הופך להיות כאחד, גם חברה וגם הבורא. ישראל הורא את הקודשי בריך הוא חד הוא. אני מפסיק להבדיל בין כל האלו. אני מקבל את זה בהרגשה שזה הכל אחד. אין לנו שאלות? זה יפה?
יש שאלות.
תל אביב? נו, תל אביב נגיד.
רב, מה משחרר אדם מדאגה לעצמו? זה שהוא רואה שהחברה פועלת ככה, או שיש לו איזו ידיעה שהוא עובד לכוח עליון?
לא הבנתי שום דבר. דבר בצורה ברורה.
מה משחרר אדם מדאגה לעצמו? זה שהוא עובד, זה שהוא מרגיש שכל החברה עובדת בשבילו וטורחת בשבילו, או שהוא עובד לטובת כוח עליון? מה ישחרר אנשים מדאגה לעצמם?
אני שומע, בסדר, אמרת פעם כבר מספיק. אני משוחרר מדאגה על עצמי, מפני שאני רואה שחברה שאני דבוק בה, כולם חושבים על כולם. ואז במידה הזאת, האור העליון נמצא בתוכם, ואז אנחנו כולנו כלולים בינינו, גם בכלים וגם באורות, וזה המילוי המצב האמיתי לביטוח, כולל, כללי, שאנחנו עושים לעצמנו, שאין מקום יותר בטוח מזה, שיש לנו כלי ובורא שורה בו, בצורה אגואיסטית. הגענו למצב שאנחנו נמצאים בערבות הדדית. לא. ערבות הדדית זה לא שהחברים חושבים עליי. חברים חושבים עליי בלבד, זה לא מספיק לי, כי הם כמוני כולם ריקים ואין להם שום דבר. על במה אנחנו יכולים להבטיח אחד לשני את הביטחון? אנחנו כלום, אלא מפני שאנחנו מחוברים, שנהיה הכי אפסיים, אבל מתוך זה שאנחנו מחוברים, יש לנו כבר כוח של החיבור האינטגרלי, ולכן כוח הבורא נמצא בנו ושומר עלינו. על זה כתוב אפילו שעיר הנידחת אי אפשר להחיף. שיש לך עיר קטנה וכולם שם עבריינים, אבל הם מאוד מחוברים ביניהם, אז אתה לא יכול לעשות שום דבר עם העיר הזאת. כי הם כולם נמצאים בערבות הדדית, בחיבור הדדי, ואתה לא יכול להחריף את העיר. אין לך כוחות. כי הם בקשר ביניהם, והם לא מאמינים בבורא, ולא עובדים שום עבודה רוחנית ודאי, אבל מתוך זה שהם מחוברים יחד, ומסורים זה אל זה, בזה הם מחזיקים את הכוח העליון בתוכם. הם כאילו, הם כאילו לוקחים את הבורא בשבי, בזה שהם עבריינים, אבל נמצאים בחיבור ביניהם חזק ומסור. ולכן הבורא נמצא בתוכם לפי אותו חוק הטבע, הוא לא יכול לשנות שום חוקים, ואז הם מחזיקים אותו והוא שומר עליהם. ככה תתארו לעצמכם. לכן עיר הנידחת אי אפשר להחריף. עד כדי כך כוח החיבור הוא קובע את הכל. אם אנשים מסורים זה לזה, גמרנו. הבורא נמצא ביניהם בעל כורחו. מעניין מאוד. תחשבו על זה, עד כמה שזה דברים האלה הם חזקים. כי זה משפטי צדק. נו, נעשה עוד רק שאלה אחת. לטין 6, ונסיים שיעור. לטין 6.
Querido Rab, ¿qué debemos esperar de nuestro trabajo como Bnei Baruj? ¿Y qué debemos esperar del resto de la sociedad? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo de cada uno?
מה עלינו לצפות בעבודתנו כבני ברוך, ומה עלינו לצפות מהחברה, ומה ההבדל בין שניהם?
אם אנחנו נהיה מחוברים כמו הפושעים האלו שעכשיו דיברנו, לא אכפת לנו שום דבר, הבורא יהיה איתנו, בגלל שכל אחד מאיתנו מבטל אל האגו שלו, ומוכן להיות מחובר עם אחרים במסירות נפש, ואז הבורא ימלא אותנו, וישמור עלינו, וכך אנחנו נתקדם. ברור, צ'ילה? יופי. אז אנחנו עכשיו עוברים לאינפו.
כן, אנחנו נעבור בקצרה ללוז, ערב מיוחד, ערב ל"ג בעומר, אז שימו לב ללוח הזמנים, טיפה שונה וחגיגי. ב-10 בבוקר אנחנו ניפגש להתחלת שידורים של תוכניות יחד עם הרב, סמיון וינוקור יתחיל מ-10 עד 10.45, אחר כך מ-10.45 גלעד שדמון עד 11.15, שיעור צהריים על ידי החברים כרגיל ב-1.5, ושימו לב, ערב ל"ג בעומר, שיעור מיוחד יחד עם הרב מ-6 בערב עד 7, שוב, שיעור יחד עם הרב מיוחד ללג בעומר מ-6 בערב היום עד 7, ואחר כך מיד ממשיכים לסעודת ל"ג בעומר מ-7 עד 7:30. כולם מוזמנים, ושיר.
הנקודה שבלב מתגעגעת לחלקי נשמתה השונים, גם אם לא מרגישה או יודעת, היא נמשכת אל החברים. משיעור לשיעור היא סופגת השפעת המאור אמיתי, שבונה בתשוקה מיוחדת להשיג את הטוב ומטיב. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב, אליו משתוקק, משתוקק ונשאף, כי בו מתגלה האוהב. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב, אליו משתוקק, משתוקק ונשאף, כי בו מתגלה האוהב. הנקודה שבלב מתחדשת ורוקמת מרקם של קשרים, מקבל תחושה של הרשת שספוגה בת חברים. הנקודה שבלב מתחברת לחלקי נשמתה השונים, ופתאום מרגישה מאושרת מלאה בת חברים. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב, אליו משתוקק, משתוקק ונשאף, כי בו מתגלה האוהב. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב, אליו משתוקק, משתוקק ונשאף, כי בו מתגלה האוהב. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב.